אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אחר הצהריים, לא אחר הצהריים, צהריים. לא, אחר הצהריים, אחר הצהריים טובים, אחרי 12 זה כבר אחר
הצהריים. צהריים טובים, תוסיף
להתחכם. צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, או באתר, או באפליקציה. שמחים שאתם איתנו בצהריים, נהדרים אלה, איתנו גם בר צ'פט ושרון לרנר על ההפקה והביצוע הטכני, וכמובן, מאיה סלע.
שלום יובל. במחלקת הפוריות בבית חולים אחד בפריז יושבת אישה אחת ומחכה לתורה. המחלקה נראית כמו אתר בנייה, ככה כבר כמה חודשים משפצים את האגף, והאישה הזאת בתור הזה נזכרת בחייה, בחיי משפחתה, בחיי ארצה הקודמת איראן. כל זה בספר הביקורים דיסאוריינטלית שכתבה נגאר ג'וואדי, שיוצא עכשיו בהוצאת חרגול בתרגום הצרפתית של רמה אילון. זה, אני מאוד נהנתי, זה ספר נהדר, אפשר להבין גם מהשם שלו, דיס-אוריינטלית. משהו על הארומה השפוכה על כולו של אירוניה ומודעות באשר לסיפורי אלף לילה ולילה, ואתה יודע, כל העניין האוריינטלי הזה שהאדם המערבי מצפה להם אולי בבוא לקרוא סיפורים על איראן. ג'וואדי מספרת סיפור על משפחה של פעילים פוליטיים מתנגדים למשטר שגלו לצרפת, בדיוק כמוה וכמו משפחתה. יש פה סיפור אוטוביוגרפי, אנחנו נדבר על הספר הזה עם דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית ומומחית לאיראן. אנחנו נהננו מאוד מהספר הזה, נכון?
תשמעי, זה ספר חזק. ואני חייב להגיד שלאור הכותרת שבו, לפעמים אתה קורא אותו ואתה שואל את עצמך, זה הופך אותך מאוד מודע לאוריינטליזם שבו אתה קורא את הדברים האלה, ואני בטוח שאנחנו קוראים את זה עדיין. כמעשיות כאלה, זה עדיין, זה פשוט מעשיות חדשות.
אנחנו נדבר גם עם השחקן דורון תבורי, על הסופר והמשורר יעקב שטיינברג. ביום חמישי יתקיים בבית ביאליק ערב לכבוד שטיינברג. דורון תבורי יבצע בערב הזה את מחולות, מחזור שיריו של שטיינברג שהלחין דורי פרנס. נדבר קצת על הסופר והמשורר הנשכח הזה, שהם בעצם מקימים לחיים. אגב, פרט טריוויה קטן, אתמול ככה שפשפשתי בניירותיי וקראתי על יעקב שטיינברג, הוא היה נשוי למוזיקאית בשם ליזה, שהייתה אחות של ארלוזורוב.
אצולה.
נכון. אבל אנחנו נתחיל עם אוסטרליה כמשל.
אוסטרליה כמשל. בבית הספר התיכון החדש והמשוכלל שנבנה בסידני, בסכום דמיוני של 225 מיליון דולרים. דולרים אוסטרליים או דולרים אמריקאים? לא, זה לא משנה כל כך.
אוסטרליים.
זה די הרבה דולרים בכל מקרה.
נכון.
17 קומות יש בבית הספר הזה, מעבדות מדעיים עם חלונות גדולים ונוף פנורמי, אבל מה אין בו? ספרייה. במקום להקדיש מקום לספרים של בית הספר, כלומר מקורות מחקר בצורה של הספרייה המסורתית, לבית הספר החדש הזה שנפתח השבוע יהיה מה שהם קוראים iHubs בכל קומה לכל שכבה. iHubs.
כמו אייפון. מה שאצלנו בתיכון קראו חדר מחשבים. זה היו שם שלושה מחשבים. בכל iHub כזה, בכל קומה, יהיו מחשבים, יהיה מה שהם קוראים מקורות דיגיטליים, וגם קצת ספרים של ממש, יפוזרו שם. ספרנים אוסטרליים מזועזעים גינו את הדבר הזה ואמרו שעבור תלמידים מדובר במהלך שמגביל אותם. עבור המורים זה לא מספק, ומהלך קטלני עבור התרבות של בית הספר. מישהו מקמפיין הספרנים שמתנהל שם עכשיו נגד המהלך, אמר, מישהי אמרה, ספרנית, שהיא מפקפקת בהחלטה הזאת מבחינה חינוכית ופרקטית, אבל גם מנקודת המבט האנושית. לדבריה זה לא מהלך מאוד הגיוני, אבל התיכון הזה שהושקע בו ממון רב, אינו הראשון, הוא בטח לא היחיד שהחליט לנטוש את הספרייה המסורתית. בכתבה בסידני מורנינג הראלד, הם מונים עוד בתי ספר, שכבר בונים מראש את החלל, זה בתי ספר חדשים בדרך כלל, אז אתה יודע, בונים מראש את החלל ללא ספרייה. הם מדברים שם על עושר מקורות דיגיטלי, על תרגות, זה השפה החדשה שמדברים, על תרגות קבוצות גיל של תלמידים, זאת אומרת, תרגות תלמידים לפי קבוצות גיל, והתאמת משימות הקריאה לפי התרגות הזה, התאמה של ספרות איכותית ורלוונטית, ככה הם קוראים לזה. דובר של בית הספר המהודר הזה אמר שהם יהיו יותר מסתם בית ספר מסורתי, כפי שעד כה. מבחינת עיצוב, הם נועדו ליצור מרחבי לימוד גמישים ועשירים טכנולוגית.
זה נשמע כמו איזה משהו מרומן דיסטופי, סליחה שאני מכניס שוב את הדיסטופיה פנימה. המתנגדים למהלך הזה טוענים שההחלטה הזאת מראה על כשל בהבנת הספרייה ואיך היא עובדת. טוענים שם שמדובר בהבנה מאוד שטחית לחשוב שזה פשוט מקום עם דברים בתוכו, ואפשר פשוט לחלק את הדברים האלה לכמה וכמה חדרים. הם אומרים, לחלק את הספרים בין החדרים ובין הקומות, זה חלוקה של האוסף של הספרים, וזה הופך את זה לקשה יותר למצוא דברים, ופחות יהיה לניהול. הם טוענים גם שהספרייה יותר מסך חלקיה, זו טענה מאוד מקובלת היום, כשאף אחד לא קורא ספרים יותר, להגיד שהספרייה יותר מסך חלקיה. כלומר, כאשר מחלקים אותה, שוברים אותה לחלקים, לא מקבלים את היתרונות שיש בספרייה אחת שלמה. סטודנטים ניגשים לספרייה כדי ללמוד, לקרוא, להיפגש עם חברים, זה מרחב חברתי, זה מרחב מעשי שבו מכינים שיעורים ועבודות, בקיצור, זה לא ימלא את התפקידים האלה.
באוסטרליה כבר היה מי שאמר בהקשר הזה שאורוול טעה והקסלי צדק, הם ציטטו את ניל פוסטמן שאמר שאורוול פחד מהעניין הזה, מאנשים שמחרימים ספרים, או ממשטרים שמחרימים ספרים, והקסלי פחד מכך שלא תהיה סיבה להחרים ספרים, משום שממילא לא יהיה מי שירצה לקרוא אותם. כן. אז אתה יודע, אז הוא צדק. אנחנו הולכים יותר לכיוון הזה. זה בהחלט דבר מעניין בכל הנוגע למבנים חינוכיים חדשים שנבנים כעת, כי דמיין לעצמך את הארכיטקטים שיושבים עכשיו וטועים, ביחד עם המנהלים של בתי הספר ואנשי משרד החינוך, הם טועים מה הצרכים של המערכת, ואיזה חללים צריך, ואז אומרים להם, ספרייה לא. ספרייה לא צריך.
אני מדמיין את הארכיטקטים, אומרים, יופי, בסדר. וממשיכים הלאה.
כן, הארכיטקט עובד לפי הצרכים שלך, מה אתה רוצה שהוא יתעקש? אתה לא רוצה ספרייה, לא תקבל.
לא תקבל ספרייה, אין בעיה, נעשה אולם ספורט, הכל טוב. בתור הנציג של הדיגיטלי, כאן נכון, אני הנציג של הדיגיטלי, שאמור לתמוך במהלך ולהגיד זה יופי. אני מנסה להתחבר לרגשות האמיתיים שלי כשאני קורא את הדברים האלה, ואני מגלה כנראה שהשמרן שבי יותר חזק מהמיזנטרופ שבי, שמוכן כאילו לא ללכת לשום מקום חברתי. אני עדיין רוצה ספריות, זה פשוט לא אותו הדבר בלי זה. אבל לפי מה שאני שומע, גם בבתי ספר בישראל, בהרבה בתי ספר בישראל כבר אין ספריות, בוודאי כאלה שבונים בתי ספר חדשים, כבר גם כן יש נטייה לא לבנות ספרייה, הרגילו את התלמידים שאין בהן צורך. וכל השימושים האלה של הספריות שאומרים לנו, אנחנו נאבד אותם, יהיה לנו רק אי-הב בכל קומה, מזמן כבר בכלל התלמידים לא עושים אותם, הם עושים אותם בחללים יהודיים אחרים, למשל, למידה קבוצתית. יש חללים יהודיים למידה קבוצתית, מחוץ לספרייה. הם לא הולכים לספרייה בשביל זה. מאגרי המידע זמינים לתלמידים בסלולרי שלהם, הם לא צריכים ללכת לספרייה ולחפש דברים. כשאני הייתי סטודנט לתואר ראשון, למשל, זה היה לפני המון שנים כבר, נתנו לנו סילבוס, כן? היית מגיע לקורס, נתנו לך סילבוס, והיית צריך ללכת לספרייה ולחפש את הספר ולצלם אותו, והיית נחשף להמון חומר בתהליך הזה, גם כשאתה במאגר מידע או בספרייה עצמה, השכנים של הספר על המדף למשל, או מאמרים שדומים למה שחיפשת אבל לא זהים, ואז היית קורא אולי גם אותם, ונחשף להמון המון דברים. היום, כשאני לומד לתואר שני, לא עושים את הדבר הזה יותר באוניברסיטה.
אה, לא?
לא.
מה עושים?
נותנים לך את הסילבוס, לשם הסדר הטוב, אתה מקבל את רשימת הדברים שתקרא, אבל אתה לא צריך לחפש אותם. המרצים או העוזרי מחקר שלהם מעלים את הכל לפורטל ייעודי, ואתה יושב, והכל סרוק, והכל PDFים, והכל שמה. אתה לא צריך לעשות כלום. אני יכול לשבת בסלון שלי עם הסלולרי ולקרוא את כל החומרים. אז אנחנו, אם אנחנו מתייחסים רגע להקסלי, שאמר שהאימה הגדולה היא שאנשים לא ירצו בכלל לקרוא, זה תולדה של משהו. בתי ספר בלי ספריות זה לא השלב הראשון שבו אתה אומר, אוי אוי אוי, תראו, אתם גורמים נזק. לא, זה כבר השלב השלישי, רביעי, חמישי, אני לא יודע כמה. בהתחלה מגישים את החומר לתלמידים ואומרים, אתה לא צריך את הספרייה. מסניעים עליו את הקריאה גם בדרך. אומרים שזה עידן דיגיטלי, אז כל הדברים האלה לא צריכים, כי יש לך הכל בכף ידך. ואז אומרים, אוי אוי אוי, איך הגענו למצב הזה שלא צריך ספרים וספרייה?
אני לא יודעת, אני פתאום חושבת לעצמי, לא כמוך. במחשבה שנייה. אם יש, תראה, יש חלק מהבעיה בעולם דיגיטלי זה שאנחנו מוצפים במידע.
כן.
אז אם אתה ילדים וגם מבוגרים, אנשים קוראים בדיגיטלי, והספרייה שלהם היא ספרייה דיגיטלית, מה ההבדל? מה זה משנה? אז תהיה ספרייה דיגיטלית. בסדר גמור. אתה מבין, יש שם חומרים, זה יותר קל בקטע של החיפוש, נראה לי בסדר דווקא. כלומר, חוץ מההיבט הנוסטלגי, של ספרייה או ספרייה, בסדר?
לא, אני חושב שני...
אין אבק, נחמד.
קודם כל, יש שאלה של איך עושים את זה. כשאתה מצוי לבד מול המאגר, זאת בעיה, וכשאתה נמצא בספרייה, בתוך מרחב שמיועד לדברים האלה, יש ספרנית, יש תלמידים, ילדים, קוראים, סטודנטים אחרים, יש איזה דיאלוג. זו שאלה של איך עושים את הדבר הזה, מה עושים מהספרייה? מבחינתי באמת שהספרייה יכולה להיות מקום, שבו יש, אני לא יודע מה צריך להיות בו, אבל יש איזשהו צורך, כן לאפשר לתלמידים ללמוד איך לגשת לחומר כתוב, מה לעשות עם השפע הזה. עכשיו, השפע הזה היה קיים תמיד, השפע הזה לא, נכנסת לספרייה לפני העידן הדיגיטלי, עדיין היו שם יותר ספרים כפי שתוכל לקרוא, זה תמיד היה.
אינטלקטואלים שהשתמשו בספריות וקראו, וזה תמיד היו מעט, ותמשיכו להיות מעט.
נכון,
זה הכל.
זה נכון, אבל אני לא יודע, כן.
באיזשהו אופן יכול להיות שהמצב יהיה הפוך ממה שאנחנו חושבים, נכון שזה נראה שזה הולך לכיוון של הקסלי, שאנשים לא קוראים ספרים, שזה פשוט לא מעניין אותם.
זאת אומרת, דמוקרטיזציה של ה...
אבל יכול להיות שזה דווקא יהיה זמין יותר ו... באיזשהו אופן, אני לא אומרת שכולם פתאום נורא יקראו, אבל אנשים שאולי זה לא היה מגיע אליהם, פתאום יכולים, זה שם, זה נמצא, הם יכולים. אז אולי זה דווקא דבר טוב, אינני יודעת.
אני הייתי אומר שזה אופטימיות לא זהירה, מה שאת אומרת כרגע.
כן, אני פשוט חייבת להתנגד לדברים שאמרת, זה אינסטינקט כזה.
לא, אני פשוט אוהב ספריות, זה, באמת זה קטע נוסטלגי. זה קטע נוסטלגי, למרות שאני מאוד אוהב, אני אוהב לקרוא ב-PDF. אני אוהב לקרוא, לא רק ב-PDF, בכל הפורמטים הדיגיטליים.
אני עדיין צריכה לקרוא.
אני אוהב שזמין לי בטלפון ובאייפד כל הדברים שאני רוצה...
בסדר, אתה רוצה גם וגם.
אני רוצה גם וגם, אני רוצה שלי יהיה קל.
אנחנו לא נחזיק כאן 10,000 ספרים בגלל שאתה אוהב ספריות.
בדיוק, אני רוצה שלי יהיה קל, אבל שהעולם הישן והנחמד והטוב יישאר שם בצד.
הוא לא היה כזה טוב, תירגע. אגב, אני זוכרת את הספרייה מבית ספר התיכון שלי בהרצליה, כמקום עלוב למדי. כלומר, אתה מתאר פה כאילו, הייתה שם איזו ספרייה מטורפת, זה היה ממש עלוב.
זה היה חדר קטן עם מחשב חצי פועל.
לא חושבת שהיו מחשבים אז, כאילו. כן, זה היה נורא.
זה היה נורא.
זה ממש, אני זוכרת את הרצפה מגילה שם, לא יודעת למה, זה פשוט... היה מקום נורא, וגם, אגב, זה היה מין מקום כזה שנגיד אם הפרעתי בשיעור, ואני הפרעתי לפעמים, אני זוכרת לפחות פעם אחת ששלחו אותי לספרייה כעונש. שזה, אגב...
באמת מעניין, למה לא קוראים אחר כך?
איזה מין עונש זה? ישבתי בספרייה בעונש, וואו.
את מדמיינת לעצמך, את מבינה, זה עוד תפקיד של הספרייה שאי אפשר יהיה לעשות. תארי לעצמך שהיו אומרים לו יום לתלמיד, סליחה, התנהגת לו יפה, לך לאי-האב. בבקשה, יש שם, אני לא יודע, פיפה 2020, מה משחקים היום?
כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו עם דיסאוריינטלית, ספר שמתחיל בדרגנוע. התבלבלו לי המילים לרגע, בדרגנוע.
בדרך כלל קורה לי.
וזה קורה, נכון. וזה קורה ככה, אני אקריא את הפתיחה, בסדר?
בטח.
כי מאוד יפה בעיניי. בפריז, אבי, דריוס סאדר, מעולם לא עשה שימוש בדרגנוע. בפעם הראשונה שירדתי איתו אל המטרו, ב-21 באפריל 1981, שאלתי אותו למה. הוא השיב, הדרגנוע זה בשבילם. במילה בשבילם הוא התכוון אליכם, הצרפתים כמובן. אתם, שנסעתם לעבודה בבוקר יום שלישי ההוא של חודש אפריל. אתם, אזרחי המדינה הזאת, עם המיסים וניקויי החובה והארנונה, אבל גם עם החינוך, אי הפשרנות, חוש הביקורת ורוח הסולידריות, הגאווה, התרבות הפטריוטיות והנאמנות שלכם לרפובליקה ולדמוקרטיה. אתם יגעתם מאות שנים כדי להגיע לדרגנועים המכנים האלה, שמותקנים מטרים רבים מתחת לפני הקרקע. במובן מסוים, הספר הזה, דיסאוריינטלית, ספר הביקורים של נגר ג'וואדי, הוא תיאור של מי זה הם, מי הוא האבא הזה, ומי הייתה האימא, ומי הוא הדוד מספר 1, והדוד מספר 2, והדוד מספר 3, יש שם 6, ומי היו הסבא והסבתא, אתה יודע...
והסבא רבא.
נכון. אבל גם מי הוא המשטר, ומי מתנגדיו, ומה זה בכלל בית, כשעוזבים בית, וגם לאט לאט מתחבר והולך המימד הלהט"בי של הקיום, ההומוסקסואלי באיראן, ומחוץ עלה. המוטו של הספר הזה לקוח דווקא מפי-ג'יי הרווי, שזה בעיניי כמובן מאוד מצחן. אני בתרגום, אני מתרגמת, זה כתוב באנגלית, יום אחד יהיה מקום בשבילנו, מקום שנקרא בית. הספר הזה יוצא עכשיו בתרגום מצרפתית של רמה אילון, בהוצאת חרגול. אנחנו נדבר עליו עם דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן, מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי, מחברת הספרים הטוב, הרע והעולם, מסע לאיראן הטרום-אסלאמית, מגילת אסתר מאחורי המסכה, וגיבורים מלכים ודרקונים, מיתולוגיה איראנית לכל גיל. שלום דוקטור תמר אילם גינדין.
שלום רב.
אהלן. אז מעניין אותי, כמומחית לאיראן, עד כמה מצאת את הספר הזה, נתחיל בנאמן למציאות, שנדע אם אנחנו קרובים למציאות פה.
הוא מאוד נאמן למציאות, הוא משקף, הוא גם מתאר מציאות החל מהתקופה הקג'רית ועד המהפכה האסלאמית ומעבר.
כן.
חשוב לזכור שאיראן זה כמו משל העברים והפיל. Okay, כלומר, הכניסו את החמישה עברים לחדר, אמרו להם למשש פיל, ואחד אמר זה צינור, אחד אמר זה סדין, אחד אמר זה קיר. כלומר, היא מתארת מאוד מאוד מדויק את המעמד הגבוה, את מעמד האצולה, בעלי האדמות,
כן.
במאה ה-19. היא מתארת מאוד מדויק את מתנגדי המשטר, את הצעירים היותר מערביים. זה מפתיע אותה. כל התנועה האסלאמית, כלומר, המתנגדים לשאה המוסלמים, הם יודעים על חומייני, אבל זה מפתיע אותה. כלומר, היא נותנת לנו נקודת מבט של האינטלקטואלים, של הפמיניסטים.
שהם לא ידעו בעצם מה הולך לקרות?
לא, הם לא ידעו מה הולך לקרות. אילו הם היו יודעים מה הולך לקרות, הם לא היו משתתפים במהפכה ומפילים את השעה כדי לתת...
אבל לא היה אף אחד ששיער בנפשו לאן זה, כל הדבר הזה הולך?
לא, כי גם... הרי המהפכה האסלאמית היא מהפכה שיעית.
כן.
היתולות הם אנשי דת שיעים. ולפי השיעה אסור לאנשי דת לשלוט. האימאם השישי ג'אפר קבע שלאנשי דת אסור לשלוט, ולכן חומייני... לא קרא לעצמו שליט, הוא לא קרא לעצמו מלך, הוא קרא לעצמו מנהיג. התפקיד שלו היה לקשר בין העם ואלוהים.
כן. כן,
הוא לא, כך הוא הגדיר את עצמו כדי לא להגדיר את עצמו בשלטון, אבל זה היה שלטון, זה היה שלטון מאוד, עדיין, שלטון מאוד אכזרי.
בואי נדבר על השלטון הזה כפי שהוא עולה, כמו שהוא עולה בספר. זה מעין משטר רע אחרי משטר רע שבסופו של דבר נאלצים לברוח, אבל הרוב לא ברחו, הרוב נשארו שם, גם האינטלקטואלים במידה מסוימת נשארו שם ונאלצו לשנות לחלוטין את אורח חייהם.
Okay, קודם כל זה מאוד חשוב, אנחנו רואים את זה גם בהרבה ספרים על התקופה וגם כאן, שזה משטר רע אחרי משטר רע, זה נורא חשוב, אנשים תמיד חושבים שהשעה היה כל כך טוב, ובכל ההרצאות שלי, אחד המשפטים הנורא מפתיעים, זה שהשל לא הודח בגלל שהוא היה טוב, הוא הודח כי הוא היה רע.
אבל אנחנו רואים את התמונות האלה משנות ה-70 המוקדמות שם, ואנחנו רואים נשים ללא כיסוי ראש, שנראה שם כמו שאנחנו קצת רואים תמונות מתל אביב בשנות ה-70, וזה נראה לנו סבבה, כי כולם...
גם ישראלים הסתובבו אז
כן, והכל נראה חילוני ומערבי ונורא נחמד.
זאת האיראן שהישראלים ראו, זאת האיראן שהייתה חשופה לנו, למערביים, אבל הייתה גם איראן אסלאמית שאמרה מה לנו ולחגיגות 2500 שנה לקורש, אנחנו מוסלמים, לא מעניין אותנו קורש, מה פתאום הוא מנמיך את מעמדם של אנשי הדת, לא סתם, אנשי הדת הובילו את כל המהפכות באיראן, החל ממרד הטבק בסוף המאה ה-19, בדרך המהפכה החוקתית, והם תמכו גם במוסדר, שאנחנו קוראים על המהפכה שלו בספר, וכמובן המהפכה האסלאמית, המהפכה היחידה שלא הצליחה, זאת המהפכה של השעה, כי היא הייתה מכוונת נגד אנשי הדת, המהפכה הלבנה בשנות ה-60, שבעצם הביאה את המהפכה האסלאמית. אז כמו שאמרתי, אנחנו רואים חלק, הספר הזה באמת מראה לנו את אותו, את אותם האיראנים המערביים, שזה חלק, זה חלק חשוב, וחשוב להבין גם שגם האנשים שהיו פרו-מערבים ואינטלקטואלים, וחשבו שאנחנו צריכים להיות יותר... לדמות יותר לאירופה, גם הם היו חלק ממי שהביא את המהפכה.
כן.
מאלה שסבלו מהשעה.
נכון. ושוב, נחזור רגע לדבר הזה, שהם היו אלה שעשו את המהפכה, ואז הם נאלצו לעשות, לשנות, היא מתארת את החיים שלה עכשיו כחיים כפריזאית, חילונית, די-ג'אית, ויש אנשים בדיוק בדיוק כמוה שנשארו שם, ומנהלים חיים הפוכים לשלה.
נכון. הרבה אינטלקטואלים ברחו, אבל מה שקרה בגלל הכפייה הדתית, בגלל הרפובליקה האסלאמית, בעצם הם הגשימו את חזון השאה. היחידים שהיו יכולים להגשים את חזון השאה לאיראן מערבית, מפותחת, שאנשים לא רוצות ללכת עם היג'אב, שצעירים רוצים לשמוע רק מוזיקה מערבית, שהמסגדים ריקים ואנשי דת מרביצים לאנשי דת ברחובות היום. היחידים שהצליחו להביא את הדת למעמד כל כך נמוך ואת העם האיראני לקרבה כל כך גדולה למערב, זה הרפובליקה האסלאמית בגלל הכפייה שלה. יש את מטוטלת הזהויות, הזהות האיראנית שהיא יותר מערבית והזהות האסלאמית, וכל פעם השלטון מושך לצד אחד, העם מושך לצד השני.
כן, אבל העם לא, טוב, עדיין לא הצליח להשתחרר. עדיין הוא תחת המגף הזה.
זה נכון, אני בדרך כלל אני מדברת בתוכניות אקטואליה,
כן.
וכל פעם זה נראה שהפעם זה זה, והפעם זה שונה, והפעם זה בכל הערים, והפעם זה יותר אנשים, והפעם יש יותר הרס, וכל פעם השלטון הזה, אחד הלקחים המאוד חשובים לצערנו, שהוא הפיק מהשגיאות של השעה, זה שהוא יודע לדכא מאומות יותר טוב. השעה בהתחלה אמר, ניתן להם חופש ביטוי כדי שהם יוכלו ככה להברר
כן.
את הטענות שלהם. נשים מישהו מהמתנגדים שלי בתור ראש ממשלה, שפור בכתיאר, שמוזכר גם לקראת סוף הספר. וגם לא היו לו, הכוחות המזוינים שלו לא היו מבוזרים. היה לו צבא אחד. שהגן עליו, וברגע שהקצינים עברו צד, אז נגמרה המהפכה, והשלטון הזה למד לדכא הפגנות, למד לדכא את חופש הביטוי, למד לדכא, יש כמה כוחות מזוינים שמגנים על המשטר.
ויש איזה משהו, אבל הספר הזה הוא לא ספר היסטוריה, זאת ספרות. מאוד מאוד מוצלחת, אני מאוד נהניתי לקרוא אותו. והוא מספר איזשהו מין סיפור על מישהי שהיא באה כילדה לצרפת עם ההורים שלה, הם ברחו. כלומר, היא לא באה לשם כאדם מבוגר, היא צרפתייה, אבל כאילו הכל צץ בה פתאום. הדבר הזה, והיא מדברת על האיראנים כעל מספרי סיפורים. זה בעצם, יש לה את היכולת לספר סיפורים, כמוהם.
זה נכון, אלף לילה ולילה זה משלנו.
נכון. חלק מהתרבות, היא בעצם שם, התרבות הזאת כן, היא נגעה בה, היא הותירה את חותמה.
כן, איראנים קצת כמו יהודים, גם אחרי דור או שניים בגולה, עדיין מגדירים את עצמם איראנים, עדיין הרבה מתחתנים בתוך העדה, גם מוסלמים. לא 100%, כן, לא כולם, אבל אנחנו רואים שהרבה שומרים על התרבות שלהם, הרבה מתגעגעים למולדת שהיא כבושה עכשיו.
כן.
ומחכים שהשלטון יתחלף והם יוכלו לחזור. אנחנו רואים גם אנשים שאחרי 30 ו-40 שנה עדיין מחכים שאיראן תשוחרר כדי שהם יוכלו לחזור.
אני רוצה בהקשר הזה לשאול על שם הספר, שהיא קוראת לו דיס-אוריינטלית, ואני רוצה לשאול אותך, לפעמים קשה מאוד לא להיות מערבי ולקרוא ספר כזה כשהעמדה שלך היא לא אוריינטליסטית, ואני רוצה לשאול אותך למה מבחינתך, למה לדעתך קוראים לספר ככה, מה זה הדיס הזה מבחינת הסופרת?
אוקיי, יש כמובן את הדמיון לדיס אוריינטציה שהיא מתארת את זה, שהיא מרגישה תלושה, וגם שהיא הייתה צריכה לשנות את הזהות שלה מזהות אוריינטלית. היום באמריקה כשאומרים אוריינטלים מתכוונים לסיני, אבל מזהות מזרחית, לזהות אירופית, והיא מתארת הרבה את מאבקי הזהויות האלה, שיש לה צרפתית מושלמת, אבל רואים איך היא נראית, או אם יש לה קצת שגיאות תחביר, אז אפשר שואלים מאיפה היא, ואז היא צריכה להסביר, והיא מנסה להתחמק מזה כל הזמן.
אבל במובן הזה, הספר הזה ממש הוא להגיד, אני כן אוריינטלית.
אין לך לחמוק. הנה, אני יושבת פה בבית חולים.
ונזכרת
ב... אני חייבת לעשות ילדים, קודם כל. כי אני הולכת לטיפולים האלה. כי זה מה שאנחנו עושות, ילדים.
וגם הזיכרונות האלה, זה מתחיל הרי באיזה שרשרת ילודה של סבא רבא שלה, לא נספר את כל הסיפור, אבל זה בהחלט נותן איזה נופח מאוד אוריינטליסטי, הסיפור הראשון הזה בספר, שבו היא נזכרת בעבר של המשפחה שלה, ומיד זה גם מאמת את הקורא עם איזה דימוי של מה יש לו, מין כזה הרמון איראני, עם הרמון פרסי כזה, מלא נשים וילדים, ושליט אכזר.
כן, שזה אומר שהוא היה בעל אדמות עשיר, וכבר ממעמד מאוד מסוים, לא לכולם, לא אצל כולם זה היה ככה. ודווקא בתקופה של השאה, וגם עכשיו ברפובליקה האסלאמית, זה נדיר מאוד שיש יותר מאישה אחת.
אבל זה בהחלט משרת איזה דימוי אוריינטליסטי, לפחות בהתחלה של הספר, זה כאילו נקודת המוצא, אחרי זה נכון. מתפרק כמובן הדבר הזה, אבל נקודת המוצא היא, המשחק הזה עם האם אני אוריינטלית או לא, האם אתם קוראים את הספר הזה בעין אוריינטליסטית או לא, זה משחק מאוד מורכב שהיא עושה.
נכון, כל התיאורים שלה בכלל של מזן דהן, גם בתור ילדה, כשהיא כבר נמצאת בעולם, וגם כל מה שקרה לפני שהיא נולדה, יש לזה, זה מאוד נקרא כמו אגדה כזאת מזרחית מאלף לילה ולילה.
אני רוצה לסיום לשאול אותך, כך אנחנו חייבים לסיים, יש גם את ההיבט ההומוסקסואלי, הלהט"בי, הייתי אומרת, בספר הזה. אני פשוט אומרת את זה ככה, כדי לא להרוס לאף אחד את הקריאה, אז אני... ואני רוצה לדבר גם על איראן בהקשר הזה, שאני מניחה שזה לא קל שם.
נכון, אבל אחד הדברים שמאוד מפתיעים אנשים, כאילו, זה הדבר הכי מפתיע בערך בהרצאות שלי על להט"בים ונשים, שהמשטר הרבה יותר טוב מאשר החברה בקטע הזה. כי קודם כל זה שניתוחים לשינוי מין, איראן מספר 2 בעולם בניתוחים לשינוי מין. זה לא רק שזה מותר, הם גם מעודדים את זה, הם גם מסבסדים את זה.
מדהים, למה בעצם? למה הם מעודדים ומסבסדים את זה?
היא גם מסבירה את זה בספר. כלומר, איך שהיא מסבירה את זה בספר, זה שאם אתה... אין דבר כזה הומו, זה לא יכול להיות. אבל אם תהיה אישה שנמשכת לאישה, זה בסדר. אתה נכנס לנו למשבצת.
אוקיי.
זה התחיל מזה שחומייני פשוט הכיר טרנסג'נדרית וסיפורה נגע לליבו. והשיעה, האסלאם השיעי, הוא ממשיך להתקדם, כלומר, לא נעצרה בו שרשרת הפסיקה. ויוצאים פסקי הלכה כל הזמן, אז חומייני אמר שזה בסדר. אבל זה נשמע נורא מתקדם, אבל מה שקורה בפועל, בגלל שהחברה כל כך הומופובית עדיין, הרבה יותר מהמשטר, יש אנשים שהמשפחות שלהם מציבות להם אולטימטום, או שאתה מתאבד, או שאנחנו הורגים אותך, או שאתה עושה ניתוח לשינוי מין, גם אם אתה סיס. כלומר, הם לא, הניתוחים האלה נכפים על הומואים ולסביות סיסג'נדרים. שזה דבר נורא, והיום יש ארגון פליטים בטורקיה שמתעסק רק בפליטים על רקע ניתוחים לשינוי מין. כאלה שעשו את הניתוח, למרות שהוא נכפה עליהם, והם לא, או אמרו להם שזה יסדר אותם ולא הסבירו להם בדיוק מה ההשלכות, וגם אנשים שברחו כשהציבו בפניהם את האולטימטום הזה.
טוב, זה מחריד בהחלט, יובל כאן...
לא, זה, אתה שומע על הדברים האלה, אתה אומר, תראו, באיראן איזה משטר מתקדם יש, וכו' וכו', והם עושים את הדבר הזה, ואז אוקיי, זה לא חזות הכל, זה לא כל כך פשוט. בכל מקרה...
אם אתם רוצים משהו אופטימי על הומואים והמשטר...
בואו נסיים באופטימיות, כן.
יאללה. לא מוציאים להורג על הומוסקסואליות, רק על משכב זכר, וזה מאוד מאוד קשה להוכיח את זה. לכן אין הרבה הוצאות להורג.
חתיכת אופטימיות, תני לי להגיד לך.
רגע, אבל המשטר אפילו נותן להם פטור משירות צבאי. אתה יכול לבוא להצהיר שאתה הומו, כל עוד אתה לא מצהיר שאתה גם עושה את זה, לא מממש.
אוקיי.
ושאימא שלך לפחות יודעת, אתה מקבל פטור.
יפה.
אני חייב להגיד שלא לזה פיללתי כשאמרת אופטימיות, אבל בסדר, נסתפק. בזה בכל הנוגע לאיראן, כנראה...
זה אופטימי
יחסית. בהחלט...
דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה שדיברת איתנו. דיברנו על דיסאוריינטלית של נגר ג'וואדי, יצא בהוצאת... ג'וואדי, יצא בהוצאת חרגול, מודן. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
אנחנו כאן תרבות, מה שקרו, חזרנו עם יעקב שטיינברג, סופר ומשורר נשכח. אנחנו הרי תרבות ששוכחת מה היה לפני שנתיים, אז למה נזכור את מה שהיה לפני 50 ו-100 שנים? אולי יש דברים שכדאי לזכור, וטוב שיש סוכני זיכרון שלא מתייאשים. זה מדהים אותי, שיש אנשים שלא מתייאשים, אומרים לא, זה חשוב לנו ואנחנו נעשה את זה. ביום 50 בבית ביאליק התקיים ערב חגיגי לכבוד המשורר והסופר יעקב שטיינברג, והוא כתב כך, קר בחוץ וחם בחדרים, באולם ערבוב קולות, יוצאים תופפים במחולות הזיווגים הנהדרים. הזיווגים הנהדרים, זה כל מה שטוב בעולם הזה. יעקב שטיינברג נולד באוקראינה בסוף המאה ה-19, הוא מת בתל אביב ערב קום מדינה. מתארים אותו כמי שכתב על העיר ועל האומללות, השקיעה והריקנות של האורבניות המודרנית. ושירתו נשכחה, המלחין דורי פרנס חשב שלא בצדק. הוא הלחין את מחזוב שיריו של שטיינברג, מחולות, כדי להזרים את השירה של שטיינברג חדש של מחזור הדם של השירה העברית, ואת השירים האלה מבצע השחקן דורון תבורי בעברה בהגיעה אשכנזית.
כן, לא כמו שאתה...
לא כמו שאנחנו, לא כמו שאני קראתי. אני לא מסוגל, אני יכול לנסות, אבל זה רק כדי לעשות מעצמי פרודיה.
יש לנו את דורון תבורי, למה?
נכון, יש לנו את דורון תבורי. שלום דורון תבורי.
שלום, בוקר טוב. אני לנסות ישר?
כן.
אנחנו תכף נשמע קטע, אבל יאללה, בוא תשמיע לנו בלייב.
קר בחוץ וחם בחדרים ובאולם עיר בובקולות. יוצאים, תופפים, במחולות, הזיווגים הנהדרים.
איך אפשר? וואו.
זיווגים נהדרים.
זה באמת... הזיווגים הנהדרים. זה באמת... כאילו הבית הראשון של כל המחזור. זה מחזור של 35 שירים שנקרא מחולות, שכתב אותם לאורך החיים שלו, לא במקובעת, שאחר כך הוציא אותם כמחזור.
אוקיי.
ודורי הלחין 13 מתוכם.
שמבוצעים על ידי אנסמבל המאה ה-21, נכון? מנצח דורון סלומון?
הביצוע התזמורתי זה אנסמבל המאה ה-21, זה דורון סלומון מנצח, אבל בבית דיאליק מן הסתם, זה אולם קטן, אנחנו נעשה את זה עם פלייבק מוקלט של התזמורת.
ואתה קורא שער, מעניין אותי, כעבודת שחקן, אתה שחקן בסופו של דבר, איך עבדת על הדבר הזה, על הטקסטים, ולמה בעברה אשכנזית, למה השארתם את זה?
את השאלה הזאת, למה בעברה אשכנזית, קודם כל, זה בחירה מעולה, זה בחירה, בטח בחירה מוזיקלית מעולה, ואני חושב שחלק מהסיבה שדורי בכלל הלחין את השירים האלה, זה שבא לו להתמודד עם העברית, לא העברית הזאת, או העברית הזאת שנעלמה.
שנטשנו, כן.
ושיש לה, כן, זה מוזיקה אחרת לגמרי, בכל זאת, גם ביאליק שאנחנו... קוראים אותו, ואני בבית ביאליק, התעקשתי לקרוא ביאליק בעבר אשכנזי, זה מוזיקה אחרת לגמרי, זה כאילו, זה שיר אחר.
נכון.
כל מה שהוא כותב. פה זה כאילו, כן, זה מין מנה גדושה של עברה אשכנזית, אבל זה...
זה היה קשה לך יותר? זה היה, נגיד...
מה, בגלל העברה אשכנזית?
מבחינת להתחבר לטקסטים האלה. כן, כי זה לא השפה שאתה מדבר בה בעצם, זה באמת שפה אחרת באיזשהו...
זה ממש כאילו שהמילים נשמעות אחרות.
בטח. בגלל זה גם רוב הזמן אנחנו צריכים להקרין את המילים על ה...
הקהל לא מבין.
כי אחרת הוא לא יבין אותם.
כן.
נניח, שירים שאני קורא אותם, זה עוד בסדר, אני קורא, אני עושה קצת תנועות, אני מכוון קצת ימינה, קצת שמאלה, אז אפשר יותר לעקוב, אבל כששרים, כאילו, יש שירים שפשוט נשמע כמו קנטונזית שוטפת, אבל צריך את המילים ברקע, ומה שעוד יש ברקע...
אולי נעצור לרגע אחד, ונשמע קטע.
כן, אנחנו נשמע ממחולות את שיר 11, סובב סובב גלגל עולם. בוא נשמע קצת, בבקשה.
זה סובב סובב גלגל עולם.
סובב סובב, נכון.
סובב סובב גלגל עולם, אישים מתים ונולדים, אתה רואה רע ושותק עם הציבור של גמדים. יש לך אב מזקינים מה שסבלו סבלו דומם, אתה בנם ידעת כלל ותתמרמר ארור תומם, אך גם לך
זה מאוד יפה, אבל באמת קשה להבין, אין לי את המילים מולי ואני לא...
איזה שפה זה היה?
קנטונזית, מה זאת אומרת?
סובב סובב גלגל עולם. מה שעוד יש כאילו... שבתיה קולטון צירה 17 ציורים, כאילו, שהם עם איורים לשירים האלה. זאת אומרת, אתה מקבל, הם גם יפהפיים וצבעונים, שגים.
שבעצם יש דיסק עם הציורים האלה, ו...
כן, כן, אבל במופע עצמו, הציורים האלה הם הרקע של המופע.
תשמע, אבל גם ההלחנה וגם המילים, בסופו של דבר, באמת יש משהו נורא מלנכולי בדבר הזה.
אבל יש כמה שירים יותר סוערים, נניח, של... כי זה מחולות, כאילו, הבית הזה שאתה קראת, כאל קר בחוץ וכמה חדרים.
כן.
יש מסיטואציה כזאת של בן אדם באולם מחולות ש... מחולות משתוללים מסביבו, והוא מתחבא בפינה ומקנה ואוכל את הלב, פחות או יותר. זו הסיטואציה הבסיסית של המחזור שירים הזה, אבל חלק גדול, זה השיר האחרון, מה שאתה נשמעת עכשיו, כאילו השיר האחרון במחזור, אבל רוב השירים הם מאוד מאוד צוערים דרך אגב, הם כאילו מכל מיני סוגים של מחולות.
שאנשים לא יפחדו שעומד להיות להם מופע כזה של...
יובל פה מאוד מפחד ממלנכוליה, אני לא יודעת למה, מה...
לא, זה גם לא מלנכולי, זה כאילו, זה די סוער וצבעוני, זה כאילו... אבל זה גם, הוא פשוט משורר גדול גם.
אז אולי, כשאתה אומר הוא משורר גדול, אולי תסביר לנו, מעבר למופע הספציפי הזה, כשאתה קורא את השירה שלו, למה אתה מתחבר? למה, מה עושה לך את זה? מה גורם לך להגיד הוא משורר גדול?
א', נניח אפילו אם אתה סתם לוקח אותו בפואמה ארוכה כזאת, כמו מסע אבישלום, שם הוא פחות יותר זמין פואמה, אוטוביוגרפית של של הנסיעה שלו מאוקראינה לארץ ישראל וכל המפגש שלו עם המקום הזה וכל המסע בים מבחינת התיאורים כאילו אתה משגעים ציור על ציור על ציור על ציור רק התיאור של הגלים בים זה כאילו עמודים עמודים של שירה נהדרת כאילו של גלים בים אז נכון שאתה, כאילו, התכנים הרוחניים, הפסיכולוגיים שלו, הם של איזשהו סוג של דכדוך וחוסר תוחלת בסיסיים. גם הוא לא ממש מצא את עצמו גם פה. ברח מאוקראינה וכדי להגיע למקום שהוא לא ממש מוצא את עצמו בו.
כן.
מישהו שכותב ביידיש ואחר כך עובר לעברית אשכנזית, ולמרות שכאילו ביאליק כותב עליו... מחמאות מטורפות, הוא ראה אותו אחד המשוררים הכי גדולים שאמורים לחלוש על השירה העברית, הוא כותב מה זה, ציפור חדשה מן המגביהות אוף, כנפיו נוגעות באוויר העליון ומגבוה ייראה טיסתו טיסה רחבה, ישרה שואפת למרחקים גדולים ורבים הוא ממש ראה אותו כמשורר גדול ראה אותו כמין יורש ובאיזשהו מקום, כאילו השירה העברית נסעה למקום אחר לגמרי והוא לא מצא את מקומו שם
אז אתם מחזירים אותו כאמור למחזור הדם של השירה העברית.
לא רואים בזה איזה מין פעולות חילוץ כאלה, אלא זה באמת שירה נורא נורא טובה, ואין לנו הרבה שירה נורא נורא טובה.
זה נכון, זה נכון.
אז זה יהיה מחולות, זה יקרה כאמור בבית ביאליק ביום חמישי בביצוע שלך, דורון תבורי, בערב לכבוד יעקב שטיינברג. תודה רבה
על השיחה הזאת.
תודה, להתראות.
ביי ביי, להתראות, ביי.
כאן תרבות מה שקראו, חזרנו עם סטטוס ספרותי, הפעם של הסופר מתן חרמוני שכותב על קיץ'. ככה הוא כותב. בשנים האחרונות המילה קיץ' מעט חסרה בשיח על ספרות. בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, היה הפרק קיץ' מהו מתוך ספרו של תומאס קולקה, קריאת חובה בקורסים בסיסיים שונים בפקולטות למדעי הרוח. קולקה עצמו כותב שם שהקיץ' של היום הוא לא הקיץ' של אתמול ולא הקיץ' של מחר. מה שקולקה אולי לא הביא בחשבון הוא שבשלושים השנים הבאות המושג הזה יאבד מכוחו וכמעט ייעלם עד שיהיה קשה להבחין במסומנים שלו. אני זוכר ערב אחד בגילופין בחברתו של קולקה ועוד חברים שבאיזשהו אופן עלתה לדיון היצירה מולדתי, התקווה בשבילנו, של המלחין ההונגרי סמטנה. ואת קביעתו הנחרצת של הפילוסוף זה קיץ'. מנגד, אני לא זוכר אפילו שימוש אחד יחיד במושג הנפלא הזה בביקורת הספרות העברית בשני העשורים האחרונים. וקראתי לא מעט ממה שנכתב, הן בביקורות והן את או מתוך מושאיהן. תקנו אותי אם אני טועה. מה שבטוח, יש לא מעט יצירות פרוזה עבריות שהמונח ראוי להן והן ראויות לא. רות לורן כותבת, הקיט שופך את היופי לנוסחה שתוצאותיה בדוקות. זה נכון ויפה לאומנות פלסטית, שהמושג היפה הוא האפקט המבוקש. בספרות ובעיקר בפרוזה צריך איזו אדפטציה קלה. לא היופי הופך לנוסחה שתוצאותיה בדוקות, אלא האמירה הערכית הנכונה, פוליטית, אידיאולוגית וכן הלאה. כשהכותב צודק, התוצאות בדוקות, התוצאה היא ההנהון של הקורא. יש הרבה סיבות לחמקמקות של הקיטש. אחת הסיבות היא שגם סופרים מובילים מקפידים לכתוב דברים נכוחים ונכונים ונכוחים ביצירות שלהם. לא רק במאמרי דעה בעיתונים. והופכים את זה לעיקר ביצירתם. בלי להזכיר שמות. סיבה שנייה היא הפלטפורמה העיקרית לחילופי דברים, שבהם נאמרים גם הדברים האלה. פייסבוק. לא פעם נדמה שיש תחרות על מישהו הצודק ביותר. זה טוב ויפה בפלטפורמה הזו, אבל רע מאוד לרומנים. לא לחינם בכתין מדבר על פוליפוניה, גרוטסקה ועל הז'אנר הרציני מצחיק. אם לקחת את השניים האחרונים, הרי שהתגובה של הקורא, כשהוא נתקל בגרוטסקה כחלק מרומן שכתוב בתוך הז'אנר הרציני מצחיק, היא לסת שמותה. הלסת השמותה היא ההפך מהנהון. ההנהון נוצר מתוך הסכמה גורפת. הלסת נשמטת בין היתר בשעה שמערערים על המובן מאליו, בשעה שהקורא אולי מעט נבוך נוכח ההנהון שלו עצמו. אין פירוש הדבר שאי אפשר להכניס יופי או רגש, שקיעת שמש או הר מושלג לתוך יצירות ספרות, אבל מישהו צריך לתת את הדין על היופי. צריך לחתור תחתיו, לא להשאיר אותו בלי השגחה. אחרת, הוא הופך לקיטש.
הוא בהחלט צודק בזה שבביקורת הספרות בשנים האחרונות, אני גם לא זוכרת ששימו איזושהי יצירה שהיא קיטש, או שתמשו במושג הזה יותר.
למרות שלא ספק יש.
מילן קונדרה כתב בזמנו המון על קיטש, הוא אמר שכאשר מדבר על לב, לא נאה שהשכל יסתור אותו. בממלכת הקיטש שולטת רודנות הלב, ככה הוא קרא לזה. הקיטש מעלה בעינינו שתי דמעות בזו אחר זו. הדמעה הראשונה אומרת, איזה יופי, ילדים רצים על הדשא. הדמעה השנייה אומרת, איזה יופי, כמה נחמד להתרגש עם כל האנושות למראה ילדים רצים על הדשא. והדמעה השנייה הזאת היא זאת שהופכת את הקיטש לקיטש, אחוות האדם על כדור הארץ יכולה להיבנות רק על הקיטש. ואת זה כתב מילן קונדרה לפני שהיה פייסבוק ואינסטגרם, והפכנו את זה ממש ל...
אז עכשיו כבר יש דימה שלישית, לא? יש דימה שלישית שאומרת, איכס, אני לא מאמין שהתרגשתי ביחד עם כל האנושות למראה ילדים שרצים על הדשא, איזה סחי אני, בושה וחרפה. הביקורתיות הזאת לגבי הקיטש היא גם כן, את יודעת, הנה, אחוות אדם על כדור הארץ יכולה להיבנות רק על קיטש, זה דבר חיובי מאוד.
מה חיובי בזה?
אחוות אדם על כדור הארץ. יש בקיטש משהו שמאחד אותנו, זה העניין. כשחרמוני כותב שצריך לתת את הדין על היופי כדי שלא יהפוך לקיטש, המסקנה מדבריו היא שהוא סבור שקיטש זה רע, נקודה, שאי אפשר לדבר על זה, ואולי... הדיון, אולי בגלל זה קצת הקיטש נעלם, כי הדיון בקיטש הפך להיות משהו יותר מבוזר, זה יותר הרבה פחות פשוט, לא רק יש להימנע ממנו. וכאילו חרמוני אומר, צריך להימנע ברומנים מקיטש, וצריך להימנע מפתוס וצדק, אבל כמו שצדק ואידיאולוגיה במידה זה לא רע, גם קיטש במידה זה לא רע, זה שימושי. ז'אן בודריאר אמר שהקיטש באומנות הוא המקבילה של קלישאה בשיח. וזה נכון, קלישאות במידה גם הן לא רע כל כך. הן הגיעו למעמד שלהן, כי הן מדויקות, צריך לדעת איך להשתמש בהן.
כן, הפשיזם גם אהב את זה. הפשיזם מאוד מאוד אהב את זה, ואני מאוד שמחה, הם גם אהב ילדים שרצים על הדשא, מהגזע הנכון, וזה פשוט מחמם את הלב לראות שזה מחמם לך את הלב. זה פשוט מקסים אותי לראות שאתה אוהב את זה,
ואתה חושב שזה נהדר. חוק גודווין עכשיו, ברגע שהלכת לפשיזם...
לא, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה נוראים? זה פשוט לא יאמן.
לקיטש...
אתה חושב שפאתוס וצדק ואידיאולוגיה וזה, וילדים רצים על הדשא, כל הקומבינה הזאת לא מזמזמת לך עם מנורות אדומות כאלה של סכנה?
אבל אתה לא כותב על הדברים האלה בצורה מנותקת לחלוטין מההיסטוריה, ואומר, אתה אומר, אוקיי, נשליך את כל הדברים האלה לצידה, כי יש פשיזם, ואז אנחנו לא רוצים יותר ילדים רצים על דשא. לא, לדימויים קיטשים יש ערך, כמו שמילן קונדרה אומר, בגורם המלכד שלהם, במובן הזה שכולנו מרגישים דבר ספציפי, כשאתה רואה פרסומת מרגשת, אתה מתרגש, ואז אתה אומר לעצמך, אוי ובוי, אני לא ממש התרגשתי מול פרסומת קיטשית כזאת. ויש בזה משהו מאחד, וצריך לדעת להשתמש בזה. הקיטש שלעצמו, יש בו משהו...
מי זה האנשים האלה שיודעים איך להשתמש בזה? מנהיגים למשל, שעושים תעמולה ומשתמשים בזה? זה דבר מסוכן.
לא, סופרים. סופרים צריכים לדעת להשתמש בזה בצורה...
אם סופרים יודעים להשתמש בזה, הם לא יכולים להיות סופרים טובים, כי מה הם מנסים לעשות? הם מנסים לרגש אותנו, בעזרת ילדים רוצים על דשא, זאת לא ספרות טובה.
א', לגרום לך להתרגש ואז לדון...
אני בטוחה שאתה תמצא בקרוב איזשהו ספר שהסביר לך איך סופרים כותבים, ואז אתה תבין משהו.
לדעת לרגש את הקורא, ואז להשתמש בהתרגשות הזאת בצורה מושכלת, זה לא דבר רע.
בסדר, אני מאוד מודה לך על ההסבר. תודה רבה גם לבר צ'פט ושרון לרנר, שעשו איתנו תוכנית. למרבה השמחה אנחנו צריכים ללכת, כי אני עוד מעט הופכת עליך פה את הקונסולה, ואני יכולה להבטיח לכם דבר אחד. אנחנו נמשיך לריב גם מחוץ לאולפן הזה.
ומחר.
שלום, יובל. ביי.